אז בזה גם כן, מה שאמר לו משה, סמך זבולון בצדך ולא תראה. באמת זבולון צריך לחשוש. הוא יוצא לדרך, הוא מפליג בספינה, הספנים. זה סיפור של חודשים ארוכים עד שהם יגיעו חזרה. הוא יודע, הוא יש לו אלחוט, יש לו את כל מכשירי הקשר. נחשוב על רגע, מה קורה בזמנים עתיקים שאתה יורד לים. סמך זבולון בצאתך, מפני שיש לך פתיל תכלת. כי יש לך משהו שמקשר אותך. יש לך משמעת המסתכן בשביל תלמוד תורה של יששכר. סמך זבולון בצאתך ולא תראה אחר שיששכר יושב בו עליך. והבית נקרא על שמך, השם יצלך מכל רע. אנחנו שומעים עכשיו העמקה. איך זבולון מלשון זבול, מלשון בית. מה שהספן מבקש זה חתיכת יבשה, חתיכת בית. הוא כל שנותיו הוא באונייה, הוא אין לו מקום קבוע. הוא מגיע לנמל הבית, הוא מבקש חתיכת בית, נמל בית. הסמל על הדגל של זבולון זה בית. בשם שלו מקופל הזבול הזה. וזהו זבולון לחוף ימים, לפי שהשם שנקרא השם אלוקים יושב לחוף עניות, זה לא חוף עניות, וזה מה שאמרה לאה הפעם מזבלי מאישי, ידור עם מי שיש לי בן בעל תורה, עד עכשיו לא היה לו מדור, וזה יזבלי מי. ולכן אמר יששכר בו עליך, ולא אמר בו עליו אלא בו עליך, רמז לו עלי יעקב. אברבנאל כמובן פשטן מאוד, ואמר כך, מזבולון, מחיר ידעו מחוקקים, מן אשר ידעו באו מחוקקים והם סופרים וחכמים, ומזבולון באו סוחרים גדולים. כמו שנאמר, זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף עוניות. ולזה אמרה עליו מושכים בשבט סופר, ולא אמרה סופרים. למה זה מושכים בשבט סופר? כי הסוחרים הם כותבים מאוד בחשבונותיהם. הוא צריך מחשב, הוא צריך כתיבה. ולכן אמרה עליהם מושכים בשבט סופר. גם הסוחרים, גם אלה שכותבים, גם הם עזבו את כל הביזנס ובאו להילחם. עם ברק. ואולי תהיה הכוונה שירדו לזאת המלחמה עם היותם סופרים וחכמים בני זבולון ואינם מלומדים להילחם. אם נפרש כפשוטו, גם המושכים בשבט סופר שלא עברו אימונים צבאיים, גם הם התגייסו למלחמה הזאת. בדעת מקרא מזג את כל הפירושים. מושכים בשבט סופר כותבים בעת. ובעיירה כתב, כולמוסיהם היו ארוכים ועשויים קנה עץ. לפי גם נקראו שבט סופר, היה להם עיתים מאוד מאוד ארוכים, ולכן זה סופר אבל שבט. הכתב נעשה על ידי משיכת העת על גבי המגילה, וכוונת הכתוב למפקדים נשיאי העם, שהתעצבו בראש הצבא. מפקדי הצבא היו משתמשים במגילות רשומות, מנהל גיוס, אקה. לשם כך נתנו עמהם כלי כתיבה, כסת ועת באזור המותניים, היו סימן לקצין צבא, כי הוא היה צבא תמיד צריך לכתוב הערה, לא היה לו עת. ככתוב, והנה שישה אנשים ואיש מהם מצפות, ואיש אחד בתוכם, לבוש בדים וכסף, הסופר במותנה. זאת אומרת, אחד מתוך המשלחת הצבאית הזאת, היה עם כסף סופר, כדי שאפשר יהיה לציין דברים. ויש מפרשים מושכים בשבט סופר, הזקנים תופסי המלאכה, שמלאכתם בכתיבה וקריאה, אף הם יצאו למלחמה. מושכים בשבט סופר, הוא תורם כל מיני סופר. על כל פנים, יש יסודות של זבולון, גם בסופר, גם בכתיבה, בין אם הכתיבה נזקקת לצורך העסקים, בין אם אחר שהם קיבלו את הצדדים הטכניים והתרגלו לכתיבה, הם העלו את הרמה, ולא רק כתיבה של עסקים, אלא גם כתיבה של דברי תורה. דברים כגון אלה יש ברב צודק, זה כמובן לקט. וכן לידת השבטים הוא התגלות אור והעמידה מלדת הוא אלם התגלות, ועל ידי האלם הוא מצימאון, לא אסביר את הכל, פשוט אין זמן, שמתוך האלם בא גילוי השגה זה לעולם. העובדה שלאה, הילד האחרון שלה זה הזבול, ואז מתגלה אור דזבולון, שהוא כתם בצל החוכמה בצל הכסף, ומכל מקום יקדים זבולון בצאתך להיסחר בו עליך, שזהו מדרגה יותר גדולה, שגם בצאתו בענייני העולם, לים, יהיה לבבות דבוק באלוהים חיים ומלך עולם. וזהו, ואף על פי דטוב לתורת פיך מאלפי זהב הכסף, שהוא דרגת כסף זבולון, שהוא הכיסופים שלו לעבודתו בצד העולם הזה. מה שאין כמדרגה גלויה לעמים הר יקראו העיקר על ידי זבולון. הר, לאיזה הר? זה הר יקראו כאברהם שקראו הר. והוא אב המון גויים. והם אינם משיגים אלא מדרגת הר, שהוא גילוי רשום ומצוין במה שהוא גבוה מכל. אנחנו הסברנו, לא כאברהם שקראו הר, למה באמת? כי ההר זה דבר שהעין הנוכרית לוקדת. יש לו הר, אל ההר הזה הוא הולך, עמים, עמים הר יקראו את תורת אברהם מפרסמים הזבולונים. אבל דרגת לזבולון, הזבנה ללשון דירה שהוא בבית שייך לזרע די יעקב. יעקב, לעמים האחרים הוא לא יכול להביא אותם לבית, הוא יכול לקרוא אותם להר, אבל הוא עצמו יודע שיש לו בית, שקראו בית דשבטים את תקרתו של עולם, כמו שמוקדו על גם נבנה הבית, בית יעקב וכו'. וזהו היראה דזבולון הבא אחר, חוכמת יששכר, על ידי שהוא בית זבולי גילוי שכנתו, והכל צריכים לו, יראה דזבולון עדי חילזון הגורם זכירה, והוא העולה מהים, הוא ייתם אותו, הוא זכרתם את כל מיסו. מי מביא יראת שמיים לכל שבטי ישראל? זבולון. מרחוק. מהים הוא מביא את החילזון, והוא מביא לכולם. ושפע ימים ינקו על ידי זה, דהיינו שפע כל מיני חמדות בעולם הזה ינקו לקלוט הכוח של קדושתם. אבל כאשר השם יתברך יקבע שכינתו בקרם ליבו, מעניין שהעירה מקיף אותו, ממילא זה החוץ של תחלת דחילזון, הגורם זכירה ומסיר השכחה. אנחנו עוד נשוב לשכחה הזאת, להשכיחם תורתך, אז יוכל לנוק הקדושה לבד משפע ימים, ולא ידבק בקליבה סובבת לפרי, כי ישיג ספוני תמוני חול, וישראל משום לאכול מצד האלם. באמת מצד מדרגתה בהתקסיה, לאה יקר את הבית, בית יעקב במיין השבטים. ומצד המעמקים, אין לה שום שייכות לעשיו כלל, למרות שאמרו הגדולה לגדול. וזהו תכלית שלמות מדרגתה, שנשלם בלידת זבולון, לנוק ספוני תמוני דברים יקרים התמונים בשכל. כמו שהוא הולך למרחבי הים, הוא גם עובד במעמקים. ומהמעמקים הוא דולה, בין אם זה חילזונות, בין אם זה חול שהוא מעליק, בספוני תמוני חול, ומשם הוא מביא אותם. זבולון צולל בין בים, בין בירשה, להוציא משם דברים חשובים. התמונים בשכל שיצאתם לפועל ובזבולון, שבו הוא גילוי המתמון הזה, דגילוי שכינה שבקרב דיבם, ודגם המורה הגדול וירד שמיים שלה. משהו מעין זה הוא כתב גם פעם נוספת, הפעם מזבלי מאישי, לשון בית דירה. לכן אמרו בחגיגה, זבול בית המקדש בנוי. יש כמה רקיעים, ויש רקיע ששמו זבול. ושם הוא מכון לשבטך, בית דירה לשכינה. וזה יועדי זבולון וכו' וכו'. בקטע האחרון, ולכן הפעם שנולד מידת שלמות, שהוא מצד אהבה ויראה שבלב מדרגת לאה, ובנה האחרון הוא שלמות מדרגתה. כי הבנים שלמות האם, אני נשא במייקו זכיה, ולכן הפעם, הזכות הזאת, אנחנו עוד נשוב לגמרה הזאת, ולכן הפעם יזבלני, כי הוא על צד השלמות וראויה לבית דירה. וכן בזבולון נבנה בית הלב בתכלית, הבית הוא בלב ושם הוא נבנה. האדמור בעל באר משה, צירף לפה גם את הצד של הצבע. ונפלא בזה להבין מה שאמרו בבמית ברבה. יששכר מפה שלא צבוע שחור. זבולון מפה שלא לבנה. שהרי יששכר הוא עמוד התורה. ולכן מפתו שחורה רמז לאותיות התורה הנכתבות בדיו שחור. אילו זבולון המסייע בידו לעסוק בתורה ובבחינת הקלף הלבן. וכמובן שאם אין קלף, אין כתב. וכתימת הקלף קודמת בזמן לכתב, ואילו חשיבות הכתב נלת על חשיבות הקלף, והיינו כאמור שזבולון קודם בזמן, ויששכר קודם בחשיבות. איזה דבר נפלא. אנחנו הרי מכירים את אותו ביטוי חזלי שרשי עשה בו שימוש, אש שחורה על גבי אש לבנה. הפשט הפשוט של הביטוי, מרימים ספר תורה, אתה מסתכל מה אתה רואה, אתה רואה רקע לבן של הקלף, ואתה רואה איך כותבים עליו בדיו שחורה. אתה רואה משחק צבאי. הכתב זה גוף הדבר, זה מה שכתוב בשחור. הלבן זה ההכנה, זה השימוש. בלי זה זה לא עובד. זבולון מביא לך לבן. בין אם זה לבן כפשוטו, בין אם זה לבן כעמקותו, דהיינו הוא מאפשר לך לכתוב. הוא הרקע, הוא המצע. ואתה, יששכר, כותב שחור. התורה, כמו שהיא לפנינו, היא מורכבת משני הדברים. ספר תורה כתוב כאשר כתוב על קלף כי הלכתו מורכב מיששכר וזבולון. אבל הרי יש בזה דבר עוד יותר עמוק. יש בזה שהלבן הוא דבר שעוד לא גמרת אותו, עוד לא סיימת אותו. זה דבר שבו אתה יכול לראות, הוא מאפשר לך כל מיני חידושים, הוא מאפשר לך את כוח היצירה. כך גם אמר בעל מי השילוח פעמיים בקשר לאבן שלו, יעלום. יעלום, כך במדרש, הוא נגד שבט זבולון. כי יעלום הם אותיות יעלום. כי הוא בוטח שהשם יתברך איתו בכל העניינים. ואף שנראים שהם ענייני העולם הזה, כדאית בגמרא זבולון עסק בפרמטיה, גם אז הוא דבוק בהשם יתברך. הוא מגיע הלום עד יא, כל מקום שהוא נמצא. פעם נוספת אמר, ויהלום הוא נגד זבולון, כי יהלום הוא אותיות להים. כי זבולון היה חלקו בים, כמו ביבשה. ואף שים הוא מקום שאין שם שום יישוב, הוא מטריד דעת האדם מאוד. אך זבולון היה לו תקיפות וביטחון בהשם יתברך, ולכן היה בנייך בים כמו ביבשה. כיוון שהוא היה קשור עם החוץ של תחלת, עם התכלית עד כיסא הכבוד, הוא יכול גם להפליג לים. וכמו שכתיב בדברי הימים באותם פסוקים שראינו אתמול, מזבולון יוצא צבא ולאדור בלו לב ולב. דהיינו, בין בים, בין ביבשה. ותקיפת ביטחונו, תקיפות העוצמה של הביטחון, היה קניין שבט יהודה. אך זה היה חילוק. כי יהודה יכול מתקיפות ביטחונו להילחם בים כמו ביבשה. הוא מראה תקיפותו גם בפועל. וזבולון רק בדעתו יש לו נייחה ובטיחות. זבולון לא היה הפייטרים הגדולים. אבל מבחינה הביטחון, בים וביבשה כאחד. ראינו אתמול שהיסוד של יששכר זה חלום ושברו. האבן של יששכר היא החלמה. ואנחנו מכירים ממשנתו של אבן עזרא, שמי שמחזיק את האבן הזאת יש לו חלומות. ראינו שההיפוך של האותיות חלום זה לחום, להילחם על הגשמת החלום. חנוכה זה אידאה. המנורה של זכריה, כשיש שתי שבתות חנוכה, אז בשבת ראשונה מפטירים במנורה של זכריה, ובשבת שנייה מפטירים במנורות של שלמה. זה הגמרא במגילה. שואל הר"ן, הרי הסדר הוא הפוך. שלמה קדם לזכריה. שלמה היו מנורות קונקרטיות בבית ראשון. זכריה היה בבית שני, ונניח שהחזון שלו על שם העתיד. מררן, אף על פי שמנורות שלמה קדמו, מנורות זכריה עדיפי, כי יש בהם עתיד. עוד יותר עמוק. היסודות במנורה הם יסודות אורגניים. כפתורים, פרחים, קנים, הם מושגים מתחום הצומח. עובדה. שלא לדבר על כך שעצם המבנה של המנורה הוא מבנה של הקנה המרכזי, הירך, כמו הגזע, וממנו מתפשטים הקנים, ממש כמו עץ עם ענפים. וזה יונק וזה מאיר. אנחנו ראינו במשל בנבואה של זכריה שניים זיתים עליה. טעם העץ כטעם פריו, אותם היסודות באורות התשובה. טעם העץ כטעם פריו נאמר בעץ הקונקרטי שנברא ביום השלישי בתדשי הארץ, תוצא הארץ, והוא נאמר גם בכל האידאה המקופלת בתוך הדבר הזה. עד שאתה רואה קצת אור שיוצא מן הזית הזה, כמה אתה צריך להשקיע. כמה אתה צריך להכניס. ובמראה של הנבואה, בחלום, כאיש אשר יהיה אור משנתו, אני רואה את הכל מרוכז במקום אחד. הים הוא רחוק. עד שאני מביא דבר מן הים, ואני רואה איך הפעולה הזאת בקרחי הים היא צמודה למה שאני עושה עכשיו. זהו היחס העמוק בין יששכר לבין זבולון, וזה תורף הדברים של הרב אותנר. סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. הריבות הגדולה שאנו מוצאים בפסוק זה, כי השותפות של זבולון יששכר לא נקבעה בתורה ביחס לגוף דברי התורה עצמם, אלא שהתורה קבעה לשותפות זו במטבע של שמחת התורה. אם היה כתוב זבולון ויששכר עשו עסקה טובה, כאן כבר אומרים לך סמך, התחלתה של שותפות זו אינה אלא בטבעת סמך. ורואים אנו מזה כי אף על פי שכל עצמם של דברי תורה הם סמכי לב, וכשהחכמים רוצים להביע כינוס ושבר לדברי תורה ידועים, הרי הם אומרים והיו הדברים שמחים כניתנתם מסיני. מכל מקום, יש בה בשותפות של זבולון ויששכר שמחה על גבי שמחה. והאופי הכללי של שמחת התורה רוכש לו קו חדש של שמחה, על ידי מציאותה של שותפות בין זבולון ויששכר. כשיהודי לומד לעצמו גם יש לו שמחה. למה בא פה הדגשה של שמחה מיוחדת בשותפות הזאת בין יששכר לבין זבולון? עכשיו תשמעו איזה למדנות. שפיץ. רווחת היא ההלכה, ובכל מקום דבינן בעידנה, זאת אומרת, זה צריך בו זמנית, מה שנקרא בלשוננו, מועילה היא הסברה של עקירת צורך הנחה למילוי תנאי של בעידנה. כן, הוא לעניין הבעידנה של קימלה בדרה במיני. הוא מביא דוגמה. קימלה בדרה במיני, אז אנחנו אומרים שאנחנו פותרים אותו. במה דברים אמורים? אם תוך כדי גניבה הוא מוציא חפץ מרשות לרשות. אז על ההוצאה שמרשות לרשות הוא חייב דאורייתא מוות, עדים בהתראה. על הגניבה הוא חייב ממון, כיוון שזה בא בשני הדברים ביחד, אז אנחנו פותרים לו מזה. אבל אם יהודי אחד גנב, ואחרי שעה הוא ישן סיגריה, אז אנחנו נפתור אותו, אתה תשלם יש לגניבה, כי זה לא הסתם. על פעולה משותפת בו זמנית, אני דן על הדבר היותר חמור. אבל כל מיני פעולות שנעשו לא בו זמנית, אין שום סיבה שבעולם לפתור אותך. כיועץ זה בזה לעניין הבינה של עשה דוחה לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה זה רק אם בו זמנית, אתה מחזיר חפץ של אביך בבית כברות, אם אתה כהן, וכל מיני פטנטים שהגמרא דנה בהם. הלכה זו אומרת, כי כשהמטרה מכרחת את האמצעים, אז האמצעים בטלים אל המטרה עד כדי כך שאפילו חילוק הזמן אינו מפריד ביניהם. וגם האמצעים וגם המטרה כאחד הם נידונים. דעת לנבון נקל כי אין החוק הזה נוהג, אלא בחוקי ההכרה השכלית המופשטה. אבל כשאנו יורדים מחוקיה של ההכרה השכלית אל תחומה של ההכרה הרגשית, אז מוצאים אנו חילוקי רשויות מוחלט. בין ההתעסקות באמצעים ובין ההתעסקות במטרה. ממש אפשר לראות את ההשפעה של אורות התשובה, על מטרה ואמצעים תם העץ כתם. כי בשום פנים אי אפשר לו לאדם לטום את המה שלה את תכלית בהתעסקותו בדרכים עבולות אלא את התכלית הזו. אדם רוצה להיות רופא. יש לו קורת רוח רבה שהוא יציל אדם שנתון בסכנה. כשהוא יושב ועושה את הפסיכומטרי, הוא מתעצבן התעצבנות נוראית. מה זה קשור להציל אדם? הוא רוצה לפתוח את הלב שלו ולהשתיל לו לב חדש, ומשגים אותו עם פסיכומטרי. אלא מה? הוא מבין, זה הדרך, זה האמצעים, זה בסוף יגיע לתכלית, אבל הוא לא יכול להרגיש בשעת מעשה את הסיפוק שהוא מרגיש בו, זה מה שעושה את הדבר הזה. כל כוח הציפייה שאדם יושב ומצפה להשגת התכלית איננה עומדת לו להתאימות טעם של תכלית בתוך העסק באמצעים הכי מוכרחים להשגת תכלית. טעם אמצעים לחוד וטעם תכלית לחוד. ורק בעבר ובעתיד מצינו שינוי בעניין זה. בנוגע לעבר מצינו דברי חמים פרשת בראשית העוסקים בחטא של הארץ, שלפי הציווי היה עליה להוציא עץ פרי שטעם עצו פריו שווה, והיא לא עשתה כן ואין טעם העץ כטעם הפרי, ובוודאי שאף לפי הציווי הייתה מציאותו של העץ מובדלת ממציאותו של הפרי. מכל מקום, מכיוון שמצד ההכרה השכלית המופשטה ישנה הלכה של עקירת צורך הנחה, הרי מן הראוי שחוק זה יהיה לחוק מקביל בחוקי הטבע, והרי זה נחשב כקלקול בטבע משטעם העץ אינו כטעם הפרי. כל זה הוא בנוגע לעבר, הוא בנוגע לעתיד, הרי הנבואה אומרת וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במשך חזרה. חורש בתחילת החורף, מתפלל, מצפה, בקיץ יהיה לו קוצר. דורך ענבים, זה בסוף העונה של הענבים, משה חזרה, זה בהתחלה של העונה החדשה, איך הם נפגשים. אז הפשט בדברי הנבואה, זה שיהיה שפע כל כך גדול. הוא תפס את זה בצד העמוק. כלומר, שהאור הגנוז, וגם זה מופיע בשמועות ראייה, הוא שמע את זה כנראה. כלומר, שהאור הגנוז במטרה, יתקרב בתכלית הקירוב אל האור המאיר באמצעי. מפני שזהו המצב הראוי בהתאם להכרה השכלית המופשטה של עקירת צורך הנחה. אתה עוקר את הדבר הזה, סופו לנוח. אז אבל הרי בין שתי הפעולות יעבור זמן. אם אתה תחת ממשלת הזמן, אז אתה לא מקשר בשניים. אבל כיוון שבעולם השכלי הזמן לא תופס מקום, אז זה באמת נחשב לך כפעולה אחת. וכאן הוא אחד התחומים המבדילים בין הראוי ובין המצוי, כפי שנתפרש בחטא הארץ. והנה בריש פעת נן, תלמוד תורה הוא אחד הדברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה. הוא עיין בשבת, דברים לנתם, דהשכמת בין המעצים, בכלל תלמוד תורה לעיין זה. ומדי לא כמר כמו כאן עיין כיבודיהם. דהשכמת כיבוד היא בכלל הכיבוד. שמע מן הדרג בתורה, פלויני קם בבוקר בשביל לעשות כיבודיו. לא שמענו, כיבודיו אתה צריך לעשות לכבד. מזה שאתה עושה הכנות גדולות והולך למקווה, זה מדרגה, אבל זה לא כיבודיו. בתורה זה לא כך. בשאר המצוות, דין ההשכמה הוא רק כדין שאליו הוא משכים. אבל בשאר המצוות לא אמרים אנחנו. הוא בוודאי דחילוק זה טעם הבא, אלא שם הם הדברים. בנוגע לתניית תלמוד תורה, אנו דנים את דין הראוי ולא את דין המצוי. דעלות תלמוד תורה הוא קדושת השכל. והעקרה השכלית המופשטה מחייבת היא באמת את המלאך של עקירת צורך הנחה. ובטלה היא העקירה אל ההנחה. כמו כן, אנו אומרים שהשכמת בית המדרש תורה בית המדרש. והרי גם ההשכמה מאכילה את הפירות בעולם הזה, כדר שבית המדרש מאכיל את תורותיו בעולם הזה. וכפי המצב ראוי, שטעם העץ כטעם הפרי, וכל זה הוא בנוגע לתלמוד תורה, אבל בשאר המצוות שקדושתם היא קדושת המעשה, הרי אנו דנים בהם כפי החוק השולט בתחומו של המעשה, ובתחום המעשה הרי טעם העץ אינו כטעם הפרי, והחורה שאינו ניגש בקוצר, ודורך ענבים ומרוחק מאוד ממשה חזר. נדלג על סימן ד' בגלל קוצר הזמן, מי שירצה שם זה. איך הוא, מה היחס בין תלמוד תורה לבין השכר שעוסקים בתלמוד תורה? ועבור הנדקו להח עניינה. מהי הנוסחה? השותפות של יששכר וזבולון. עניינה של שותפות זה מיוחד הוא אך רק לתורה. אם אחד קונה תפילין לחברו, בוודאי שדבר גדול עשה, ושכר הרבה איתול, אבל לא יאמר עליו שהוא נעשה שותף למצוות תפילין של חברו. אבל בתורה זה יוצא לסחורתו, וזה יוצא לתורתו, ובעל הסחורה נעשה שותף לבעל התורה. והיינו, משום דה בתורה התבטלות האמצעי למטרה הגדולה היא כל כך, עד שהאמצעי נעשה חלק של התורה עצמה. והנה ידיעת הפכים אחת, כשם שהדר החיות מולידה ולות רחמנה ליצן, כמו כן התפשטות החיות מולידה שמחה, והוא הדין והעמידה בחיות לימוד תורה. כוחו של תלמוד תורה להפוך את כל המכשירים ואת כל המשמשים לחלקי תורה ממש, שהרי כל המכשירים והמשמשים נעשים שותפים לתלמודה של תורה. כוח מהפך זה המיוחד אך ורק לתורה, מהווה ופועל התפשטות חיותו של לימוד תורה על כמה שטחים, העומדים מחוץ לגבולו של עצם הלימוד. וממלך על שלטונו של החוק הקובע כי כל השפצות חיות מולידה שמחה. ומצד זה קבועה היא שותפות זבולון יששכר בלשונה של תורה, במטבע שמחה, שמח זבולון בצדרה. כלומר, שותפות זו מצד עצמה שותפות של שמחה היא. כי על כן שמחה היא התורה בגילוי כוח השפצות שבה, להפוך כל מכשיר לשותף. ראיזו שמחה נוספת על גבי שמחת התורה בגוף הדברים עצמם. מי שיעיין בו ישמע פה דברים מתוקים וממש משמחים. איך להבין מה שעושה זבולון זה לא רק שמשות. מה שעושה זבולון זה חלק. כי למה אתה לא רואה תמיד שותפות כזאת? כי יש פיצול של מטעים. אבל פיצול מטרה של אמצעים זה רק בממשלת הזמן, זה לא בעולם הרוח. כיוון שהתורה היא הביטוי הגדול ביותר לעולם הרוח, אז נמצא ששותפות בתורה, גם בקרחי הים, גם ביורדי הים, גם במדינת הים הרחוקה, גם שם אם אתה קשור לרעיון התורני, אז שם אתה עושה את אותו דבר יסודי, שאין עליו את הפיצול. אתה חי בעולם העבר האידיאלי ובעולם העתיד המתוקן. עץ פרי וחורש בקוצר. עכשיו אנחנו מגיעים בדילוגים למחנה הראשון של חונכי המזבח לשלושת הנשיאים של חנוכה, המחנה הראשון. יהודה, יששכר וזבולון. יהודה, ראינו אתמול, חותמך ופתילך, יהודה את הציצית. מכירים את הנוסחה שמופיע בגאונים? מזוזה בימין, בנר חנוכה משמאל, ובעל הבית בטלית מצויצת באמצע. אז כבר שאלו, הרי לילה להזמן ציצית, מכאן ראיה, שהם היו מדליקים מיד עם שקיעת החמה. אז הוא הלך כמובן בציצית, כי הוא הלך ביום הציצית. ועכשיו הוא הולך להדליק, השמש שוקעת, הוא לא פשוט הציצית נשאר. מה פירוש? איך נראה פתח של בית יהודי? סמל. אתה רואה בית יהודי, אתה רואה בחלל, בפתח, עומד יהודי עם ציצית, מצד ימין יש לו מזוזה, מצד שמאל יש לו חנוכיה. ונורא. מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל. דיתה במדרש שראה הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו עליו השלום, תורה וקורבנות וגילום ומלכויות. כשישראל עוסקים בבית אלו, נוסלים וגם ואמר לו, עתיד מנך ואחר, ולכן התורה נשאר קבוע לעולם בישראל שוב. וזהו מזוזה בימין. תורה שבכתב, מזוזה. כתב, זה עצם המציאות של מזוזה. אבל בית המקדש שנחרב, ולכן המלכויות מתגברות על ישראל, אבל בימים אלה של חנוכה, נשארים בבית המקדש, הערה מבית המקדש לדין נר חנוכה, ולכן תקנו בעלל ועודה כתפילה במקום הנר ונקרא. וזהו, אני מדלג, וזה מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל, כמו שאמר, אורך ימים בימינה, חיי עולם, או שהם יעבוד בשמאלה, היא חיי שעה, והיא בחינת יששכר וזבולון. יששכר התורה, וזבולון בית המקדש, בזבולון למצוא גם בעולם הנמוד. מקום אחד, אמר, בצורה הפוכה, בואו נראה, עוד יובן שם חנוכה ועניין מזוזה בימין, ונר חנוכה בשמאל. ובחינת התורה ובית המקדש, שזה בית המתנות הגדולות שזכו בני ישראל, ובחינת יששכר וזבולון. יששכר בתורה וזבולון, כמו שאמר, בנו בנית לך בית זבול, והתורה היא מן השמיים. מיין בית המקדש, הוא שזכו בני ישראל לבנות בניין מעשה. שישראל, לכן זה בימין וזה בשמאל. הנה בניין בית המקדש שאינו מוכן רק בני ישראל, ולכן בית שני שהיה בו חלק בני יפת, לא שרתה בו שכינה בשלמות, כמו שנאמרו חז"ל, יפת אלוקים ליפת, אף אחד רק בו לשם. ולכן אחר מפלת יוון, זה אגב מאמר הערה היסטורית חמודה מאוד, ולכן אחר מפלת יוון נעקר אותו חלק שהיה לקורש במקדש. איזה יופי. לנו כואב הלב, ובאו וחיללו כל קודש, והכניסו טומאה למקדש, ובאו אחר כך השנונאים והוציאו את זה. אותם השנים, נדמה לי 3.5 שנים, בימי מרד החשמונאי, שהעבודה שבתה כתוצאה מההשתלטות של היוונים על המקדש. אז כאב לנו הלב. מקדש, מימי קורש, וזרים מרקדים בהיכלו. מה מתברר? מתברר זה היה טוב. כי הרי היה חלקים פרסיים, היו חלקים לא סימפטיים, שהגויים האלה היו שותפים לה. היה צריך לעקור אותם. אז גויים בעצמם עקרו אותם. יהודים לא היה עולה בדעתם איכשהו לעשות רמונט כזה ולשנות את הכל במקדש. מי רצה להשבית? זה מה שכתוב פה. ולכן, אחר מפלת יוון נעקר אותו חלק שהיה לקורש במקדש. באמת טוב שקורש מגיע לו ישר כוח, אבל בכל אופן זה לא כמו שצריך להיות. אז למעשה, האבדון הזה, ההשבתה הזאת, היה בה, בפרספקטיבה היסטורית, טעם נשבח, בנו כאן מחדש. ויתכן לומר שמתחנך הבית מחדש אז, שהרי הנס דין נורא, חנוכת המזבח, חנוכת החשמונאים, היא באמת החנוכה של בית שני. מפני שהראשון הייתה בחסות מלך גוי. הנה כל זה עידוד וכו' וכו'. טוב, אני מוכר כאן אולי בקטע הנוסף, וכתיב ימין ושמאל תפרוץ יזרר גויים מרעש, כי הימין מוחד לבני ישראל, לפי שעשו היוונים פרצה במקדש, ובאו פריצים, לכן שעברה מלכות בית החשמונאי, עשו פרצה בהם נעשה גם משמאל ימין. והבינו חכמי הדור, שהיו בלשכת הגזית, שהוא עת לפרוץ בשמאל ולרעש נחלת גויים. ועל זה כתיב לו, תעשו רעש, יגידו לך ימין ושמאל, ותרשו חזל אפילו ברוך על שמאל שהוא ימין. איזה גאונות. יש איזה שינוי משמאל לימין. הרי על חנוכה שאלו ואיכן ציוונו. ומה הם אמרו? שאל אביך ויגדר. זה כן איך אבי אמרו לך. ומה אומרים הזקנים? על שמאל שימין וימין שהוא שמאל. כי לכל זמן ועד. והם הבינו כי הוא עת להמשיך אור בשמאל. וזהו כוח תורה שבעל פה. ורמזו מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל. מזוזה בחינת תורה שבכתב. ונר חנוכה הוא בחינת יהושע, כובש הארץ, שורש תורה שבעל פה. יוצא לנו לפי זה. בני יששכר יודעי בינה להיטים. בני בינה, מה היסוד של בינה? זה מבין דבר מתוך דבר. דבר מתוך דבר זה תורה שבעל פה, זה החידוש. וזבולון מושכים בסבת סופר, מזוזה. מסתכל בפתח של בית יהודי בלילות חנוכה, אתה רואה שלישייה מובילה, יהודה, ישחר וזבולון. יהודה עומד באמצע עם תוגה של מלכות, עם ציצית פתילך, ואתה רואה מצד ימין מושכים בשבט סופר מזוזה התורה שבכתב, ואתה רואה נר חנוכה בשמאל, פני בינה, הם שקבעו את ימי השמונה, הם שאזקנים ובני ישחר יודעי בינה לעיתים, שלושת הנשיאים, הם שפותחים שלישייה מובילה את כל מערכת החנוכה, את מערכת גם חנוכת המזבח וגם את חנוכת המשכן שבא אחרי זה. כל אחד יש לו את החלק המיוחד שלו, כשכולם יחד מצטרפים, אז זה